רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, סול באמת.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב, כאן בן שפט מאולפן 3 ברדיו סול. ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהויות ישראליות. היום יום רביעי, כ"ב טבת תשפ"ה, 22 לראשון לינואר 25. הערב נארח את רחלי רביב גרינברג, שהיא מצוות שדרני רדיו סול, מרצה לתודעה גבוהה, מטפלת NLP, מתמחה בחרדות ומחבר את הספר נבראנו בצלמו. ולפני שנצא לדרך, נשמע לבקשת המרואיינת הערב את ישי ריבו בשירו הנה ימים באים.
פזיז מעשים בהול תנועות ונותני להמתין ולא זמן לחכות ירידת הדורות. כנראה הסיבה לעליית התורות בקופה הראשית. שמענו לפידים וראינו את הקולות, את האר השם, למען השם, איך עוד הלב הזה ישן בתור לקופה הראשית. ערפיל לתור, לא בחיל ולא בכוח, רק בשם ומלכות. כשזה יבוא, זה יבוא, זה יבוא, בלי מקום לטעות. הנה ימים באים, נאום השם אלוקים. לא אב ללחם, לא צמא למים. הנה ימים באים, נאום השם. לא אב ללחם, לא צמא למים. עלינו זכות על הרצון לשנות להסיר מסכות זמן לגילוי הפן לא רעב ללחם, לא צמא למים רק דיבורים של אמת המסביעים את הלב ירידת הדורות כנראה הסיבה לעליית התורות בספרייה ראשית הרפי לתואר
רחלי רביב גרינברג, את איתנו?
ודאי.
יפה. ברוכה הבאה, הפעם לא כשדרנית אלא כמרועיינת. האמיני לי רחלי, אני מתרגש. אבל לפני שנתרגש, נצא לדרך. תספרי בקצרה למאזינים ולמאזינות מי את, מה זה מטפלת NLP, איך ואיך את מתחברת לנושא שיחתנו הערב.
אז קודם כל שלום לכל המאזינים, ותודה רבה שאתה ככה מארח אותי בתוכנית שלך, מורשת יהודית וזהות ישראלית, כבוד גדול לייצג את הסקטור שלי. אני קוראת לזה סקטור, כי בעצם אני מגיעה מעולם הקבלה. בעולם הקבלה בעצם יש לנו דרך הסתכלות מאוד ייחודית על החיים, אנחנו מסתכלים עליו דרך עיניים של הקבלה, דרך איך שהקבלה רואה את העולם. איך הגעתי לזה ככה בקצרה? פשוט הייתה תקופה שהייתי בכלל אתאיסטית ולא האמנתי בשום דבר, ובעצם אמא שלי לצערי הרב נפטרה, וברגע שהיא ככה פעלתה התחלתי לשאול המון שאלות, ונפטרה, לאן היא הלכה ומה קרה לה והאם יש חיים אחרי המוות, כל מיני שאלות אקזיסטנציאליסטיות, שאלות שבדרך כלל לא מתעסקים איתם, אנשים מפחדים לשאול אותם, וברגע ששואלים שאלות אז מקבלים המון תשובות, וככה בעצם התחלתי לשמוע שיעורי קבלה שבאמת נתנו לי שאלות לדברים שהכי הטרידו אותי, מה משמעות החיים, מה אנחנו עושים פה, למה בורא ברא אותנו, פתאום גיליתי שיש בורא לעולם, שזה לא סתם ככה, וככה בעצם... אני הייתי עד אז 14 שנה בהייטק והרגשתי שהמקום שלי הוא מקום אחר. כבר לא שם, חברתי יותר לתורת הקבלה, התחלתי להרצות, התחלתי להעביר הרצאות. בבד ראיתי גם צורך של אנשים בעצם לטפל בהם. וכל מיני בעיות שעלו שבעצם קשורות לנשמה. אנחנו במדעים שיש לנו היום אין לנו מה שנקרא מדעי הנשמה, ובעצם הקבלה נותנת לנו את המענה הזה דרך הצוהר של התת מודע. התת מודע נותן לנו איזשהו פתח להיכנס לנפש, לתורות של הנפש, והנפש זה החלק התחתון של הנשמה. וככה אנחנו בעצם מצליחים על ידי זה שאנחנו מבינים מהם השיעורים של הנשמה, ומבינים בעצם מה היא באה לעשות פה ולמה נוצרו כל מיני בעיות בחיים, אנחנו יכולים לפתור אותם הרבה יותר מהר, ובעצם גם החרדות עצמם הם רק פתח למשהו הרבה יותר גדול שמספר לנו בעצם את הסיפור של למה באנו הנה, ומה הנשמה רוצה לעשות.
ומכיוון שנושא שיחתנו הוא האם הקרבה לאל עוזרת לאדם, אולי נתחיל בשאלה מהו או מיהו האל לדעתך, רחלי?
וואה, זו שאלה מאוד מאוד גדולה, בן, ואני חושבת שאני ככה משגת את הדבריי, כי לא מהתפקיד שלי להגדיר את הבורא לאף אחד, אני רק מציגה פה איזושהי עמדה שהיא עמדת הקבלה, עמדה קבלית, וכל אחד בעצם מגדיר לעצמו את הבורא איך שהוא רואה לנכון, איך שהוא מבין את זה, כי למעשה אין לנו תפיסה מה זה באמת בורא עולם. אנחנו נמצאים פה בכלים מצומצמים, והקבלה אומרת שהבורא הוא האינסוף, זאת אומרת הבורא הוא הכל, האור אינסוף. אז אם אנחנו מגדירים את הבורא בתור האינסוף, זה אומר שגם אנחנו כלולים בו, זה אומר שכל היקום כלול בו, כל הבריאה שלו כלולה בו, ואז בעצם איזשהו שער או פתח שאנחנו מתחילים לעשות, להבין מה זה האינסוף הזה, מה הוא רוצה מאיתנו, למה הוא ברא אותנו, מה באנו לעשות פה בעצם, מתוך זה שהבורא הוא האינסוף ויש לו את הכל, זה לא שהוא צריך משהו מאיתנו. זאת אומרת, עצם ההגדרה של הבורא כאור אינסוף, ככה אנחנו קוראים לו בקבלה, אנחנו לא באמת יכולים לקרוא לו בתור הבורא או אהבה או אלוקים במקרה הזה, בגלל שזה מצמצם אותו. כל מילה שאת עכשיו תגידי תצמצם אותו, ולכן אנחנו קוראים לו אור אינסוף. ובמקום הזה בעצם
איך היית מתחברת לצד אחר של הסתכלות לאל, למשל, זה שורש של קיומנו, מקיים את ההרמוניה במציאות, מופיע בתוך החיים, נקודות החיים של כל הווייתנו. איך היית מתחברת לזה?
הייתי אומרת שכל ההגדרות האלה נכונות, מאחר שהכל זה הוא. זאת אומרת, אם אנחנו מגדירים את הבורא כאור אינסוף, אז אנחנו חלק ממנו, ואנחנו צריכים להבין מה היחסים שלנו איתו. זאת אומרת, ברור שהוא מקיים אותנו, הוא מקיים גם את מי שמאמין בו וגם את מי שלא מאמין בו, ובעצם החיות שנמצאת בתוכנו, היא נובעת ממנו, כי הוא נתן לנו אותה.
חיינו במציאות, בחיים, זה חלק מהבורא?
בוודאי, אנחנו תלויים בו. זאת אומרת, הוא מחיה את כל הבריאה כולה, ולמעשה, כל יום מחדש הוא מחדש את הבריאה. הבריאה מעולם לא הסתיימה. כל יום מחדש נברא עוד יום חדש, וקורים עוד דברים.
והכנו נמצא ביקום?
הכנו שוכן בכל מקום. בכל דבר אתה יכול לראות אותו. בן, אתה יכול לצאת החוצה ולהסתכל על השקיעה ולראות את הבורא, לכן אנחנו אומרים מה רבו מעשיך השם, ואנחנו יכולים לראות אותו בכל אחד מאיתנו, כי אנחנו רק מלבושים של האור אין סוף הזה. אנחנו בעצם התודעה שירדה הנה כדי להתגלם ולגלם בני אדם. אנחנו למעשה, התורה לפי הקבלה, היא מספרת לנו שנבראה נשמה אחת בסך הכל, ואותה נשמה אחר כך התפצלה להמון המון נשמות, אבל זה נשמה אחת, וזה בעצם הבריאה שמתחדשת עבורה, וכל הבריאה נעשתה בעצם עבור אותה נשמה. והבורא, בעצם יש יחסים בינינו לבין הבורא, אבל צריך להבין שלפני שהייתה הנשמה הזאת, היה רק אור אין סוף. זה איזושהי תבנית שעושים מתוכו, וכרגע היא מתנסה בבריאה, היא חווה את הבריאה. אדם וחווה, חווה זה מלשון החוויה. אדם זה האלוקות והאדם והנפש. אז ככה אנחנו רואים את זה, שבכל אחד מאיתנו יש בעצם איזשהו ניצוץ של הבורא, והניצוץ הזה נקרא נשמה.
הניצוץ הזה בא מהקריאה של הקדוש ברוך הוא למלאכים, נעשה אדם בצלמנו ובדמותינו?
נכון, נכון, בהחלט. זאת אומרת שיש לנו תכונות שהן משותפות איתו. זה כמו שיש יעלום מאוד גדול, ואם אנחנו נחצוב אותו ליעלומים קטנים, עדיין התכונות של היעלומים הקטנים יהיו אותן תכונות של אותו יעלום גדול. ולכן, זה הכוונה, נבראנו בצלמו. שיש לנו את הצלם שלו, יש לנו את התכונות הייחודיות שלו.
הצלם הזה ניתן רק לעם היהודי, או ניתן גם לכל באי עולם?
למעשה, לפי הקבלה, הצלם הזה ניתן אך ורק לעם היהודי, שכל באי העולם הם בעצם נמצאים בתוך הקליפות. עכשיו, הכוונה היא פה לא להיות משהו שהוא מתנשא, אלא שהעם היהודי קיבל את הקודים של הבריאה, את הקודים של האלוקות. והשרשרת הזאת, בעצם של האלוקות, שהולכת החל מהאדם הראשון, ועד לאברהם אבינו, ואחר כך לעם ישראל, היא בעצם מסומנת, אותה שרשרת של בני אנוש, היא מסומנת. כל מי שיצא, ולכן מספרים לנו בתורה, אך ורק על האנשים האלה שיצאו ועברו את זה. זה מי שעובר בתוכו האדם האלוקי הזה, ה-DNA האלוקי אני קוראת לו, שזה תכלית הבריאה.
זאת אומרת, לחיות יש גם צלם האל?
לא. צריך להבין מה זה החיות. אנחנו מדברים פה על עולם שהוא בעצם התגלמות התודעה. אחרי שנבראו היסודות, בראשית ברא אלוקים, אנחנו יכולים להבין את זה גם בתור בראשית, זה בעצם ברא שיט. ברא שיט זה ברא תשתית. בראשית הוא ברא תשתית, ואז הוא ברא את אלוקים. זאת אומרת, שהיה האור אין סוף שלפני המילה בראשית, ברא את התשתיות פה, ואז הוא התחיל לברוא את נשמת האדם, וזה לקח לו כמה ימים. אז החיות מגלמות בעצם את כוחות הנפש שנמצאות בתוך האדם. זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין את זה בצורה אחרת, שבשבעת ימי בראשית נבראה הנשמה של האדם, והיא כוללת יצרים, והיא כוללת את הנפש הדוממת, והיא כוללת הנפש הצומחת, והיא כוללת את החיות, וזה החיות בעצם, זה חלקים מתוך האדם, זה הכל מוקרן מתוך האדם.
זאת אומרת, לפי, אם אני מבין אותך נכון, האל הוא אור, כוח שמושך את האדם בחיי היום יום שלו.
הבורא הוא הכל בעצם, הוא התודעה, הוא החיות, הוא האור, הוא החיים פה על פני האדמה, וגם אנחנו אומרים שהוא בעצם כל שישנו, יש תורות שאומרות שהוא כל שישנו, הוא גם כל שאינו, זאת אומרת הוא גם הלא כל, מה שלא קיים פה, כי זה, הוא היה קיים גם לפני הבריאה הזאת, גם לפני שהיה פה משהו.
ואת מרגישה הכל. שאת נמצאת תחת השגחתו הפרטית?
בוודאי, אנחנו מרגישים את זה ורואים את זה. אבל בן, יש פה איזשהו טריק. כי רק מי שמאמין יכול לראות את ההשגחה הזאת. זאת אומרת, צריך באמת להאמין, צריך איזשהו ניצוץ של אמונה. מאחר ויש לנו פה בחירה חופשית, אז יש איזשהו ניצוץ של אמונה שצריך להיות כדי שאתה תראה. כי אם אתה מאמין שיש בורא לעולם, אתה צודק. ואם אתה לא מאמין שיש בורא לעולם, אתה גם צודק. כי אתה בנוי כדי לראות מה שאתה מאמין בו. אנחנו פה חווים את מה שאנחנו מאמינים בו.
יפה, נצעד צעד אחד קדימה ונשאל מהם תכונותיו של האל. מצד אחד אנחנו יודעים הטוב והמיטיב עם הרעים והטובים, מצד נוסף הנותן מחסדו בכל דור, אבל הוא גם אל נקום, אל קנו ונוקם, ואולי הוא כמו הקופים, לא שומע, לא יודע ולא רואה?
אז זה נושא מאוד רחב שפתחת פה, ולמעשה כשאנחנו מדברים על התכונות של הבורא, לפי הקבלה בעצם התכונות שלו הן עץ 10 ספירות. זה מה שנקרא מידות. המידות של הבורא שנמצאות גם בנו, שזה 13 מידות הרחמים שאנחנו קוראים אותם ביום כיפור, שהאל הוא מלא רחמים, והוא לא אל קנאי בכלל, אל מלא רחמים ורח חסד ועליון, וכל התיאורים שלו.
ונוצא חסד לעלבים ונוצא עוון ופשע וחטאה ונקה. נכון. כל מה שאנחנו, וגם, כל 13 המידות שאומרים בשלושה רגלים. נכון. לא רק ביום כיפור.
נכון, נכון. וגם ביום כיפור אנחנו פשוט חוזרים על זה המון פעמים.
שלוש פעמים אנחנו בעצם חוזרים על זה.
גם יש את עץ 10 ספירות, שזה בעצם גם עשוי מהמידות, שזה חסד, גבורה, תפארת שזה הלב, נצח, הוד, יסוד, ויש את המלכות, וכמובן יש את שלושת העליונות, שזה הבינה, חוכמה, בינה ודעת. אז יש לנו ככה את העץ השלם של המידות. עכשיו שאלת אותי, האם הוא אל נקום, האם הוא אל נקמות? וזה משהו שלהרבה אנשים מאוד קשה איתו. קשה להקל את זה שאנחנו בסיפורי התנך קוראים על הנקמות שלו. אבל צריך להבין שהבורא, אי אפשר להעניש אותו. לפעמים אנשים בראש שלהם מענישים באלף את הבורא, וחושבים שהוא בן אדם. הבורא הוא לא בן אדם, הבורא הוא אור אין סוף. וככזה שיש לו את הכל, הוא לא צריך להניש אף אחד. כי אם הוא מעניש אף אחד, מישהו, זה אומר שהוא, או כועס עליו, זה אומר שהוא עשה כנגד רצונו, ואף אחד לא יכול פה לעשות כנגד רצונו. הסיפור הוא אחר. הסיפור הוא שאנחנו ירדנו הנה.
רגע, מה זאת אומרת, אף אחד לא יכול לעשות כנגד רצונו? אלה שלא הולכים לפי ההלכה, עושים בעצם כנגד רצונו. אם אתה לא חי חיי הלכה, אתה לא עושה לפי רצונו. בדרך השלילה אתה עושה כנגד רצונו.
האם לחיות יש הלכה?
לא, 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 דיברנו עכשיו על 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 בני אדם.
אבל יש עוד בני אדם, נכון? ואם זה היה באמת ככה, אז זה אומר שמה לגבי החלק החילוני בעם? הם לא עושים הלכות ולא עושים מצוות? לפחות חלק, לא עושים את הכל. אז מה? אז מה זה אומר? שצריך להניש אותנו? אתה רואה אנשים שלא שומרים שבת כל יום נאנשים? זאת אומרת, יש לנו בחירה חופשית.
אני אפנה אותך רגע לאיוב, שכעליו נאמר, איש תם וישר ירא שמיים ועושה טוב, מה שלא כתוב עליו שהוא היה צדיק, אבל כל ארבעת התכונות היו עליו, נאמרו עליו, והוא בא לאל האל בטענה, מה אתה רוצה ממני? כי חבריו, אליפז ומידן והשלישי זה, שכחתי את שמו, הם באים אליו בטענה ואומרים, אתה לא קורא טוב את המפה, אתה חושב שאתה עושה טוב, האל חושב שאתה עושה רע, והוא מעניש אותך. ומה אומרת לו אשתו? ברך אלוהים ומות. רד ממנו. ברך זה כלל. כלל אלוהים ומות. ותפסיק להתענות, ותפסיק להתגרד. כי הוא היה אחרי מות ילדה ואובדן רכושו, הוא היה נגוע בשכין. מה תאמרי אז?
איוב הוא בעצם משל. אנחנו גם מפרשי המקרא אומרים שספר איוב מדבר על משל, והמשל הוא בעצם בא להראות לנו, לענות על שאלות מאוד מאוד קשות לגבי למה בן אדם מקבל עונשים, למה לבן אדם רע. ובעצם מה שאנחנו לומדים מתוך זה, זה שהראייה שלנו בני אדם היא לא נכונה. זאת אומרת, אנחנו לא מסתכלים בקבלה על בן אדם שמקבל עונשים אם הוא לא עושה רצון השם, אלא הכוונה היא פה סיבה ותוצאה. הבורא הוא סיבת כל הסיבות, אבל יש פה עניין של בן אדם עשה מעשה ויש תוצאות למעשה שלו, וזה לא עונש. זאת אומרת, אם בן אדם הכניס את היד שלו לאש, אז הוא יחווה, זה הכל, הוא יקבל קביעה, אבל זה לא עונש, הקביעה. ובעצם בן אדם מקבל, יש לו בחירה חופשית לבוא ולהתנסות בכל מיני דברים. והבורא בא ואומר, תשמע, יש חוקים לבריאה הזאת. אם תלך נגד החוקים, החוקים הם חוקים שאני המצאתי, ולכן אנחנו קוראים לזה רצון האל. אתה הולך נגד החוקים, אתה תחווה, אתה תקבל קביעה. בוא תלמד את ההרמוניה של הבריאה, בוא תלמד את החוקים של הבריאה, ותשחק בתוכם. ברגע שאני אומר לך לא, כמו בגן העדן, הוא אמר, יש עץ,
עץ הדעת, טוב ורע לתוכנו.
כן, ואני מבקש ממך לא לאכול ממנו, אתה יכול להשתמש בכל העצים, לאכול את כל העצים, לעשות מה שאתה רוצה, רק את העץ הזה, אל תיגע בו. כי אם תיגע בו, אם תאכל ממנו, מות תמות. ואנחנו רואים שהוא לא מת, זאת אומרת, הוא אכל ממנו והוא לא מת. אז מה, זה מוציא את הבורא שקרן? לא, זאת לא הכוונה. אנחנו צריכים לדעת שעץ הדעת לא היה עץ של תפוחים. עץ הדעת היה תודעה, עץ תודעה, שבעצם אומרת תודעת הטוב והרע. הבורא אמר לו שברגע שהוא ייקח אליו, יאמץ, יוכל זה לאמץ, ברגע שאתה תאמץ אליך תודעה של טוב ורע, שאתה תתחיל לראות את הבריאה הזאת במשקפיים של טוב ורע, אז למעשה אתה תמות, כי לכל תבנית, ואנחנו קוראים לזה תבניות, לכל תבנית יש סוף בסופו של דבר. אז גם אתה תמות, אתה לא תבין יותר שהכל טוב. כל מה שיורד מהבורא הוא טוב, כי הבורא הוא טוב ומיטיב. ומה ששאלת אותי קודם לגבי אל נקמות, אנחנו לא מבינים את זה נכון. זה לא שהוא נוקם, יש סיבה ותוצאה, ואל נקמות זה אל שיקום. זה מלשון לקום, צריך להבין את שפת הקודש.
אל קנו ונוקם, לא אל נקמות.
נוקם,
אל
קנו ונוקם, גם נוקם.
וזה נוקם זה מוזכר בתפילה. זה מוזכר נכון, בתפילות.
נכון. נכון, וזה מלשון לקום, תקומה של הבורא. זאת אומרת שאנחנו רואים אותו, אנחנו מרגישים אותו ורואים אותו. אוקיי? זה לא מלשון נקמה, כי נקמה צריך לעשות מישהו שכועס. למה שהבורא יכעס על הבריאה שלו, אם ככה הוא ברא אותה? הוא ברא אותה עם בריאה חופשית.
רחלי, האל כעס פעמיים בספר בראשית. פעם אחד הוא בא והוא אמר, זו לא האדם, זה לא היצירה שאני רציתי, והוא הביא את המבול. הוא הביא את המבול. הוא קילה את כל מה שהוא יצר. וזה היה עשרה דורות לאחר בריאתם. והוא הביא את המבול עם תיבת נוח, וכל העת אנחנו יודעים. בפעם השנייה הוא לא אהב, זה את מגדל בבל. הוא אמר, נבלבל להם את השפה, כי אחרת הם יגיעו השמיים והם יגלו את האור. אז זה לא שהוא יצר איזושהי תמונה שהוא היה מרוצה ממנה. כלל וכלל לא. הוא פעמיים הביע. אני כבר לא רוצה לדבר על תגובתו על העגל, שהוא רצה לחלות את העם. ומה אמר לו משה? אם אתה מחלה את העם, תחלה גם אותי. ואז כתוב, מה כתוב? כתוב, וינחם העם, וינחם אדוני על מעשיו. אז זה לא שהוא יצר מצב אופטימלי, הוא עצמו התחרט הרבה על יצירותיו.
אז אנחנו מסתכלים על זה בצורה קצת אחרת. אנחנו לא אומרים שהוא התחרט, כי אם הבורא יודע את הכל, הרי הוא ברא את כל הבריאה, הוא ברא את כל האפשרויות שקיימות, אז איך הוא יכול להתחרט על משהו שהוא עשה? כתוב בסוף שהוא ניחם על מעשיו, הוא ניחם על הבורא, וגם הרבה פעמים הוא בעצם נתן לתפילות של אנשים, והוא שינה בעצם את המציאות בהתאם לתפילה. אז אנחנו מסתכלים על זה קצת אחרת, אנחנו אומרים לבריאה שהוא ברא יש תכלית מסוימת. כשהבריאה לא מגיעה לתכלית שלה, אז הוא מפסיק אותה ומתחיל אותה מחדש. ואז אנחנו צריכים להסתכל ולהבין את המשל שנמצא פה, כי בעצם מה שאנחנו רואים פה זה תהליכים שכך פועל העולם. כאשר בן אדם פועל נגד הבריאה, נגד העולם, הולך נגד חוקי היקום, הוא יקבל אסונות טבע, כי הבריאה עצמה מתנגדת לזה, יש איזה שהם חוקים שהבריאה מתנגדת אליהם, ואז הוא מביא על עצמו אסונות. לבריאה הזאת יש תכלית, והמטרה שלה היא שבסופו של דבר יצא אחרי 6,000 שנה גואל ומשיח, ובסופו של דבר יהיה פה איזושהי עולם חדש ואוטופי של שלום, אבל הוא לא יכול לצאת כאשר הבריאה מתנגדת, כאשר יש שנאה, כאשר יש מלחמות. אז הוא נתן לנו את הזמן הזה לשחק פה.
את רואה את המשיח כישות? המשיח זה רעיון. המשיח מה זה רעיון? רחלי, המשיח, מה תפקידו של המשיח? בעצם לבוא ולגאול אותנו, ולהעביר אותנו מגלות לגאולה. וזה רעיון שניתה בתוך האדם כדי לנחם אותו, לבוא ולומר לו, כרגע קשה לך, אבל אל תדאג, עוד מעט יבוא המשיח, ותיגאל מייסוריך, ומגלות אתה תעבור לגאולה. הוא מחבר אותנו בין העבר לעתיד. אבל זה רעיון.
זה רעיון?
זה רעיון.
בעצם יש 13 עקרונות, יש 13 עקרונות של היהדות.
של הרמב״ם.
אחת מהעקרונות של היהדות, כן, הוא להאמין בביאת המשיח. המשיח יהיה בן אדם, הוא יהיה מנהיג שבעצם יוביל אותנו, הוא יהיה כמו, משיח זה מלשון להשיח, זאת אומרת הוא ידבר את דבר הבורא, הוא יביא לנו פה תורה חדשה, הוא יסביר לנו איך אנחנו צריכים לנהוג, בוודאי שיש רעיון מאחורי זה, כי הוא יהיה צינור ישיר לדבר הבורא. עם ישראל, מי שצריך להנהיג אותו ומי שהנהיג אותו, מאז הוא תמיד היה בורא עולם. אחר כך היינו בירידת הדורות, ולכן היינו צריכים מישהו שידבר את הבורא, הנביאים שלנו, המלכים שלנו, דוד המלך, שלמה המלך. אבל זה איזשהו צינור נקי לבורא שהוא ינהיג אותנו, זה מה שאנחנו צריכים כמנהיג. אז בוודאי שיש גם תפיסה של משיח, אבל יש גם את הבן אדם שאמור להופיע, ודרך אגב עכשיו אנחנו עוברים גאולה, כי הגאולה היא גאולת הדעת. זאת אומרת להוציא את הדעת שלנו מתוך מה שנקרא המטריקס, מתוך האשליה שיש פה עולם, והעולם הזה במלחמות, אנחנו ממש דפוסים בתוך המטריקס הזה, יש ממש פסוק שמדבר על זה, והנה פרסתי את רשתי עליכם. ובעצם להוציא את הדעת שלנו מתוך הטלוויזיה, ומתוך השקרים, ומתוך זה שאין אמת. וזה השיר בעצם ששמתי בהתחלה, הנה ימים באים, נאום השם אלוקים, לא רעב ללחם, לא צמא למים, אנחנו חווים את זה היום.
כי אם ברוחי אדוני של אלוהים צבאות.
כן, זה, את המקום הזה שאנחנו רוצים אמת, אין אמת. אנחנו רוצים אמת, אנחנו רוצים משהו אמיתי, אנחנו רוצים את הוראות הבורא, אנחנו רוצים להתחבר לזה. אנחנו, אני מדברת על עם ישראל, אנחנו רוצים משהו יותר מזה.
ואת רואה, אז, את רואה את האל כזכר או כנקבה? ומדוע אני שואל? יש אל רחום וחנון שהוא זכר, אבל האלוהות שפורצת מתוך החיים היא נקבה. והשכינה היא נקבה. אז מהו האל להבנתך?
להבנתי האל הוא אנדרוגנוס, זאת אומרת הוא גם זכר וגם נקבה, זה גם הכלים וגם האורות, ככה אנחנו קוראים לזה. וגם האדם נברא, כתוב שהוא ברא את האדם, זכר ונקבה ברא אותם. זאת אומרת שאדם הוא בכלל גם זכר וגם נקבה, כשהם אחד אז הם נקראים אדם, לא כשהם בודדים אחד מהשני. כך שהבורא הוא אנדרוגנוס, הוא גם וגם, הוא גם האור וגם הכלי.
רחלי, בעולם האקסטזו היהודית, מה זה אקסטזה? אתה יוצא מתוך עצמך ומעלה את הנשמה מעלה. ביום שישי, בחיבור בין האל לבין העם היהודי, זה נחשב כרגע אינטימי כמו של זכר ונקבה. אז עכשיו את באה ואומרת לי שהוא האנדרוגינוס?
הוא האנדרוגינוס, ואני מתייחסת, אני אתן להם.
זה לא משתלב עם הקבלה. הקבלה טוענת של רגע,
כי זה נקודת מבט.
של רגע כניסת השבת, זה הרגע הזיווג בין האל כזכר לשכינה כנקבה. אז עכשיו את באה ואומרת לנו, לא כך. הוא בעצם אנדרוגינוס. וזה לא מסתדר בכלל עם הקבלה המתייחסת לרגע ההתקרבות, כניסת השבת, לך דודי, כגוונה. כל אלה מדברים על הזיווג. אני לא רוצה כבר להמשיך את הנושא.
זה נושאים מאוד סבוכים, אבל אני אסביר אותם. אנחנו בעצם נמצאים בעולם התחתון ביותר. יש ארבעה עולמות. יש עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. ולמעשה, הבורא מכיל את כל העולמות האלה, אבל מה שיצא כאן למטה זה עולם של נפרדות. בעוד העולם של הבורא זה עולם של אחדות. אז כאן למטה יש לנו את הנפרדות מהבורא, את זה שאנחנו כלים ריקים ואנחנו מחכים, ובעצם לפי ההגדרה של הקבלה, זכר ונקבה זה שני דברים שונים. זכר זה מי שמשפיע, ונקבה זה מי שמקבלת. ואז ביום שבת אנחנו נחשבים הנקבה. אנחנו אלה שמקבלים את האורות של הבורא. אנחנו אלה שמתחברים לנשמה היתרה שיורדת, ובעצם בעולם של בריאה, השכינה, או בעולם של האצילות, השכינה מתחברת לבורא. אבל אין באמת נפרדות. אין נפרדות, זה הכל באחדות, הכל כבר קיים.
אז איך זה יכול?
פשוט המטרה של הבריאה היא להתחיל ולחבר את כולה, להיות באחדות.
את אישית מרגישה שאת באחדות עם האל?
אני משתדלת מאוד. יש לנו קליפות, ואז אנחנו לא יכולים להרגיש את זה. יש לנו קליפות על הנפש שלנו. הנפש שלנו היא אמורה להיות כמו זכוכית. היא אמורה להיות זכה כמו זכוכית. וכל עוד יש עלינו קליפות, קליפות זה היצר הרע, זה החטאים שלנו, זה הדברים שאנחנו פועלים כנגד הנשמה שלנו, אז קשה לנו לקיים תקשורת עם הבורא, קשה לנו להרגיש אותה. אבל ככל שאנחנו מתקנים את עצמנו, זאת אומרת, מסירים מעלינו קליפות של כעס, של עצב, של כל מה שהוא הפוך מהבורא, זה מה שנקרא השתוות הצורה, אז אנחנו בעצם מתחילים להרגיש באחדות איתו. זה עניין של להרגיש את זה. זה פשוט להיות מודעים ולהרגיש את זה. להפסיק לעשות ההפוך. לחשוב את מחשבת הבריאה, להבין אותו.
אז אני באמת רוצה להבין, כל תפילת קבלת השבת מתרכזת בסוף בלך דודי, ושם יש את כל הבתים של שלמה אלקבץ כתב אותם, שמראה על הקשר המיוחד בין האל לבין העם שבחר בו, את הזיווג ביניהם. את לא נותנת, זה לא מסתדר עם מה שאת אומרת.
זה מסתדר, כי אנחנו לא מודעים לזה שאנחנו כבר מחוברים. בעצם המטרה של הבריאה היא להתחבר חזרה. מה זה המפץ הגדול, או מה הייתה הבריאה הזאת כולה? נאמר לנו לפי הארי הקדוש בעץ החיים, שבעצם כדי לברוא את העולם, הבורא בעצם התרחק מאמצעי הנקודה ההיא, ויצר חלל פנוי כדי שאנחנו נוכל להיווצר. הנשמה שלנו כל הזמן רוצה לחזור אליו. יש עלינו קליפות שלא מאפשרות לנו את החיבור הזה. הן לא מאפשרות לנו, ואנחנו רוצים כל הזמן לחזור אליו. אז ביום שבת יש לנו הצצה, יש לנו את היכולת רגע לראות מעבר לקליפות, מעבר למה שמעיב עלינו היום יום, מעבר למטריקס הזה שאנחנו חיים בו, ובעצם להתחבר חזרה. אנחנו כל הזמן רוצים, זה המטרה הסופית, זאת הגאולה בעצם, לחבר חזרה את השכינה ואת הבורא, לחבר את מה זה השכינה? השכינה זה התודעה הקולקטיבית של עם ישראל. אז ברגע שהמרב, אפשר להגיד, של העם שלנו יחזור בתשובה, או לחזור בתשובה זה מלשון לשוב, לשוב אליו, לשוב לנשמה שלנו,
אז אנחנו כבר נהיה מחוברים. שובה ישראל אל אדוני אלוהיך. זה הפטרה על ידי, כן, פרשת תשובה. איך את מיישמת את כל מה שאת אומרת מול מטופלייך?
האמת שזו שאלה מעניינת, כי בעצם יש לנו שני חלקים, יש לנו חלק אחד שהוא הנשמה, ויש לנו חלק אחד של הנפש. וכל האיסורים שלנו, דרך אגב, איסורים זה מלשון להסיר. הכוונה של האיסורים זה להסיר את הקליפות. כל האיסורים שלנו נובעים מהפער בין הנפש פה, הנפש אנחנו קוראים לה הנפש הבהמית שלנו, או הנפש האנושית שלנו, לבין הנשמה האלוקית. יש ביניהם פער, הם לא מושכות לאותו כיוון. ואז המטרה שלי היא בעצם לכוונן את הנפש לנשמה האלוקית, להסביר מה הנשמה האלוקית רצתה על ידי יצירת המצב הזה, מה הבן אדם רוצה, איך אפשר להגיע לשם, איך אפשר לקפוץ על המשוכה הזאת. ואז ברגע שהם עושים את האליימנט הזה, הם עושים את האישור הזה, אז בעצם האיסורים מפסיקים, אפשר להגיע לידי תיקון. וזה מה שאני עושה בעצם בטיפולים. והרבה פעמים החרדות מבטאות את הריחוק הזה, את ההפך בדיוק. אם אישה לדוגמה בוגדת, כתוב בתורה, לא תנאף. זאת אומרת, היא תחווה הרבה פעמים, נשים מגיעות אליי והן חוות חרדות ולא יודעות למה. והסיבה היא בגלל שהן בוגדות. למה? כי זה בניגוד לנשמה האלוקית. זה לא מה שהנשמה שלה רוצה.
הרי אנחנו לא יכולים לקרב מעבר למידה מסוימת את הנשמה האלוהית ואת הנשמה הבהמית. הרעיון הוא שהנשמה הבהמית תעלה מעלה ותיגע לעבר הנשמה האלוהית. איך את עושה את זה בשטח?
אז בשטח אנחנו צריכים להפסיק את ההתנהגויות המקולקלות ולסגל לעצמנו חשיבה אלוקית. אנחנו פשוט פועלים בהתאם לחוקי היקום. אנחנו מבינים שזה לא טוב לאותה אישה, אם לקחנו את המקום הזה של בגידות, אז זה לא טוב לה. גם לגנוב זה לא טוב, כי הנשמה מעולם לא רצתה לגנוב. צריך ללמוד את השיעור.
את מפנה אותה לעשרת הדיברות בקשר ללא תחמוד וכל הדברים האלה, וזה
לא,
מסדר אותה? לא. איך זה קורה בשטח?
אנחנו עובדים לפי הספירות. הנשמה שלנו חצובה, כל נשמה יש לה מקום מסוים בספירה. ואנחנו חווים פה, בדיוק כמו לקראת שבועות, יש לנו את ל"ג בעומר. ל"ג בעומר, בעצם התקופה הזאת, היא תקופה שבה אנחנו עוברים על כל הספירות, ובכל יום אנחנו מקבלים תיקון אחד מספירה אחת. אז בעצם הספירות האלה, אלה הם המצבים של החיים שלנו. אז אני יודעת פשוט לצרף את זה לספירה, ואני יודעת מה התיקון שלה. ואז אנחנו עושים תיקון, ואז הבעיה נפתרת הרבה יותר מהר, שזה משהו שאין בפסיכולוגיה, כי הפסיכולוגיה בעצם לא מכירה את המקום של הנשמה. היא מכירה רק את הנפש לפי המחקרים. אז אני יכולה לקחת את המחקרים שעשו על הנפש ועל המוח, שזה ה-NLP, שבעצם מיפה את המוח, והוא יודע מה פעולת המוח במקום של איך הוא שומר רגשות ואיך אפשר לשחרר רגש. רוב הבעיה שלנו זה רגש שהוא תקוע ומחשבה שהיא לא
נכונה,
ולשנות אותה
מהם...
כך שיהיה את החשיבה האלוקית.
אז את בעצם מנסה לקרב אותם לאל?
אני לא מנסה לקרב אותם לאל, אני מנסה לקרב אותם לנשמה שלהם. כי הבחירה היא של האם אם להתקרב לבורא או לא. אני מנסה לקרב אותם לנשמה שלהם, שזה חלק אינטגרלי, הרי זה מה שנברא. נברא גוף, נפש, נשמה. אי אפשר להתעלם מהנשמה. הנשמה היא התכלית. בן אדם צריך לגלות את האור על ידי גילוי הנשמה שלו. והנשמה זה חלק אלוקא ממעל. ואז ככה יש תכלית לכל הבריאה הזאת, שבן אדם צריך לגלות את עצמו.
אז את מקבלת מטופל או מטופלת שהם לא הולכים בחיי ההלכה, ואת באה ואומרת להם, תקשיבו, אתם בעצם לא מקיימים מצוות ולכן אתם במצב הזה? ומה
לא,
התשובה לא. לזה?
לא. יש מבנה לנפש, יש מבנה לנשמה. וכל דבר שקורה זה בעצם בעולם עליון, התודעה נמצאת בעולם עליון. אז כל דבר שבן אדם עושה נגד הנשמה שלו, הוא בעצם מעוגן פה גם במחקרים. זאת אומרת, גם מחקרים יגידו לך שלכעוס לאורך זמן הורס את הגוף. למה זה הורס את הגוף? לא ידוע למה זה הורס את הגוף, יש כל מיני הורמונים, אבל הם לא יכולים להגיד לך למה דווקא כעס הורס את הגוף ולא שמחה. אוקיי? למה דווקא יש סיכוי להתקפי לב פי שלוש יותר, פי שתיים יותר, ופי שלוש יותר לחוות שבץ מוחי אחרי התקף זעם? למה זה ככה? אז המחקרים בסך הכל מתעדים את הדבר הזה, אבל כעס זה חלק מהמידות התחתונות של הנשמה. אז אני בעצם עוזרת להם עם הרגשות שלהם, אוקיי? להתגבר על הכעס, ויש לנו כלים פשוט שהם כלי פסיכולוגיה, וכלים שהם כמו ה-NLP, לעזור להם להתגבר על זה, בעצם להכניס מחשבה אחרת.
אולי תרחיבי מה זה NLP? תרחיבי למאזינים.
NLP זה Neuro-Linguistical Language, שזה בעצם השפה של המוח. חוקרים מצאו שהמוח מדבר שפה מסוימת שהיא השפה של התת מודע, יש לנו מבנים מסוימים שאיתם אנחנו מתקשרים. זאת אומרת, כשאתה אומר מילים מסוימות, אתה אומר אותם מתוך מפת העולם שלך, מתוך ההסתכלות שלך על הדברים, ומתוך זה אני יכולה לנתח ולראות מה יושב לך בתוך התת מודע, ולמעשה תוקע אותך בחיים. הם מצאו שבעצם הרגשות, על גבי מחשבה יש רגש, וכאשר מנתקים בין מחשבה לרגש, אז בעצם יש הקלה, אז בן אדם יכול לפעול. כי מה שמופעיל בן אדם זה קודם כל הרגשות שלו. ולכן כאשר משהו נתקע בחיים ולא עובד, ויש עצב, ויש כל מיני בעיות, אנחנו מסתכלים קודם כל איזה רגש מנהל אותו. ומה שמנהל את הרגש זה המחשבה. ה-NLP הוא בעצם הכלי שאיתו אני משתמשת, אבל זה בסך הכל יושב, הוא בא לי לעזר כתורת הקבלה, כי הקבלה אומרת בעצם שמחשבה יוצרת רגש, רגש יוצר התנהגות מסוימת, אז אנחנו הולכים בשרשרת אחורה, ומה שיוצר את המחשבה זה הרצון. אז אני מסתכלת על כל השרשרת ורואה איפה זה נתקע ומה קורה שם. יש כלים פרקטיים לזה.
ומה קורה עם מטופל שהוא במרחק של יום ולילה מכל הנושא של הקבלה וכל הנושא של התפירות, כמו שאת מציינת את זה, איך את מקרבת אותו לזה או לרעיונות האלה, איך הוא מקבל אותם?
אז אני אפתיע אותך שדווקא אני מקרבת אותו דרך המדע, כי המדע היום מאוד מתקדם, ויש לנו את הפיזיקה הקוונטית, והפיזיקה הקוונטית בעצם חשפה לנו בעצם עוד איזשהו שלב, עוד איזה חלק בבריאה שמקרב אותנו יותר לתורת הקבלה. ואז אני מסבירה להם את הדברים.
מה היא קוונטית?
פיזיקה קוונטית, כן. זה בעצם איך החלקיקים מתנהגים, החלקיקים הקטנים ביותר שלנו מתנהגים. הם גילו שיש תורה שלמה, והם מתנהגים לא כצפוי, הם לא מתנהגים בצורה הסתברותית, אפשר להגיד שחלקיק יכול להיות גל, וחלקיק יכול להיות אטום, זאת אומרת, הם גילו שבעצם אנחנו מתנהגים כמו אנרגיה, ולכן פועלים עלינו חוקים של אנרגיה. זה מאוד מורכב להסביר את זה ממש במילה אחת, אבל בעצם ברגע שגיליתי את התורה הזאת, אז הבנתי שאנחנו הרבה יותר קרובים לנשמה, לאנרגיה, מאשר אנחנו קרובים לחומר, כי חומר לא באמת קיים. החומר זאת אשליה. גם המדע היום יודע ש-99.999% לא קיים. זה הריק שנמצא בחומר, ורק 0.0001% זה חומר, מתוך כל אטום. מתוך כל אטום. זאת אומרת, אם תיקח את הזריאלי, ועכשיו בעצם תקפצ'ץ אותו, או בעצם תוציא ממנו את כל הריק, אתה תקבל גרגר אחד של חול. וגם הוא, יש עליו, חלים עליו חוקים של אנרגיה, כי אי שווה MC סקוור.
איך כל זה עוזר למטופל שלך לצאת ממצבו? הוא בא אלייך כאשר הוא באיזשהו מצב של לחץ, נפשי, פיזי, כלכלי, אני לא יודע. איך את עוזרת לו להתגבר על מצבו?
אני בעצם מסבירה לו, כל הדבר הזה מסביר שמחשבה יוצרת מציאות. ואם הוא ישנה את המחשבה, המציאות שלו תשתנה.
הוא צריך לחשוב שונה. מה, הוא צריך לחשוב קבלה?
כן, צריך לחשוב שונה. צריך לראות את הדברים שונה. הבעיה מתחילה בזה שאנחנו חושבים שהמציאות היא רעה. כי אנחנו נגסנו מעץ הדעת, אין מה לעשות. עץ הדעת, טוב ורע. אנחנו חושבים שהמציאות רעה. כל עוד בן אדם חווה מציאות שהיא רעה, הוא יתנגד לה, הוא יכעס, הוא ישתולל, הוא יעשה דברים שהם רעים גם לא. אבל ברגע שהוא מוצא את הטוב בדבר, לדוגמה נשים שחלו בסרטן, והן בעצם מתחילות להבין שהסרטן בעצם היה טוב להם, זה היה קריאת הזרה של הגוף שלהם, להתעורר, כי הן הולכות נגד הנשמה שלהם, אז מתחיל להיות לבן אדם טוב, הוא יכול להחלים מהמחלה, הוא יכול בעצם לשנות את הרגשות שלו. זה הכל, אנחנו בעולם של מחשבה, אנחנו בעולם שאנחנו חווים את התודעה שלנו, שנה את התודעה שלך, שנה את המחשבה, שנה את חייך.
והמטופלים והמטופלות שלך, קונות את הוקטור הזה שאת מציבה אותם לפניו?
כן, אני מסבירה להם את זה. הם גם מכירים את זה, זאת אומרת, היום הגישה של הקבלה התפרסה, אנחנו קוראים לזה תודעה, אנחנו קהילה מאוד מאוד גדולה ורחבה של לומדי תודעה. אנחנו לומדים את התודעה שלנו, אנחנו מיליונים ברחבי העולם.
מי זה אנחנו, קהילה?
אני מדברת על לומדי קבלה. אנחנו בעצם נמצאים תחת הרשת של בעל הסולם. אני מדברת על אנשים שגילו שיש תודעה, שיש מעבר, וזה באמת, אפילו הגויים כבר מדברים על זה.
אשלג?
כן, כן, כן. כן.
אז את בעצם מלמדת את תורתו של אשלג? את נוגעת בזה?
אני פשוט מחברת את זה למדע. כן.
איך את עושה את זה בשטח?
בשתי דרכים. יש אנשים שזה רחוק מהם מאוד, בגלל שהם חיים את חיי היום-יום, ומתחילים לדבר על דברים תיאורטיים, וזה נורא רחוק. אני מחברת להם את זה למדע. אני אסביר להם את הפיזיקה הקוונטית, אני אסביר להם שבעצם כל החוקים הפיזיים שקיימים פה, יש גם חוקים רוחניים שמנהלים אותם, וזה נקרא בעצם ללמד תודעה, זה נקרא מדע ותודעה. דרך אגב, יש מה שנקרא מכון המטרה אמת, שהוא מאגד בתוכו 150 פרופסורים ודוקטורים, גם אני הייתי שייכת למכון הזה, שמרצים ובעצם מכניסים לתוך המחקרים שלהם את התודעה. כי היום אנחנו יודעים שאין חומר בלי תודעה. אנחנו משפיעים על כל החומר. בן אדם הוא חלק ממה שהוא רואה. אנחנו משפיעים על כל המציאות הזאת. אם המחשבה מייצרת מציאות, אז אנחנו גם משפיעים על המציאות שלנו. ולכן אותם דוקטורים הבינו שהם צריכים להכניס את התודעה לתוך המחקרים שלהם, ובעצם הם מרצים בכל רחבי הארץ וכל רחבי העולם. אז זה גם עניין, אבל יש לנו את זה גם בחול. יש גם תורות שנמצאות כבר אצל מרצים אמריקאים, שמדברים על זה בדיוק, על זה שהעולם בעצם הוא לא חומר, הוא אנרגיה.
והטיפול הזה מקרב את האדם לאל? את המטופל לאל? או שהוא
תראה,
רק,
בסופו
הוא
של
רק
דבר...
מחפש את התשובה וממשיך להיות אתאיסט?
אני חושבת שזה מאוד תלוי בבן אדם. כי ברגע שהוא רואה שהדבר הזה, שהוא לא מבין למה הוא צריך בכלל להתייחס לנשמה שלו, ופתאום הוא רוצה להבין ולהתחיל לחקור מה זה נשמה, אז בוודאי שזה מקרב אותו לנשמה, להתחיל להבין מה המשמעות של החיים, למה יש נשמה, מה זה בכלל. וכשהוא מבין שזה חלק מהבורא, הנשמה זה חלק אלוקמים על, אז הוא כנראה שיתחיל לשאול את השאלות של... מה זה הבורא אם ככה? מה זה אומר שאני חלק מהבורא? אז אפשר להגיד שזה חלק ממסע התקרבות, אבל זה לא התפקיד שלי והאחריות שלי, אני פותר את האנשים מהצרות שלהם, בסופו של דבר.
ואיך בעל הסולם או אשלג, איך הוא עוזר לך בפתרון בעיותיהם של המטופלים?
בעצם הרב אשלג אומר שכל הבעיות שלנו בחיים זה שאנחנו לא מחבקים את המציאות. זאת אומרת, אנחנו מתנגדים לה. אנחנו כל הזמן עסוקים בלהתנגד, בלחוות דעה למציאות. זה טוב, זה רע. ברגע שבן אדם נתן משמעות, הלביש משמעות לא טובה על המציאות הזאת, אז הוא בעצם חווה את המשמעות שהוא נתן למציאות. זאת אומרת, אנחנו רואים עכשיו מלחמה. מלחמה זה אותיות החלמה, זה אותיות, זאת אומרת, משהו טוב יכול לצאת מהמלחמה הזאת. אנחנו בעצם על ידי המלחמה הזאת שאנחנו חווים עכשיו, אנחנו יכולים להגיע לעידן חדש של שלום. אבל בן אדם מאוד מתרכז במה שהוא רואה עכשיו, ואז הוא חווה חרדות, והוא חווה פחד, והוא חווה הרבה מאוד דברים שבעצם צריך לתקן אותם על ידי תיקון הראייה. בעצם הקבלה נועדה לתקן את הראייה שלנו. אנחנו לא רואים נכון את המציאות, אנחנו לא מבינים על מה אנחנו מסתכלים. אז אנחנו צריכים בעצם להסתכל בצורה שונה, לשים משקפיים שונות, וזה הראייה האלוקית. המטרה שלנו כאן היא טרנספורמציה מהכרה אנושית להכרה אלוקית. בסופו של דבר אנחנו נהיה אלוקות, אלה ששולטים ביקום ונדע איך לשלוט בבריאת המציאות שלנו. שנבין את עצמנו.
ואם אני אתקיל אותך בשאלה, אולי זה עבודה מיסיונרית? מה תעני?
היהדות מעולם לא רצתה להמיר אף אחד. אין לה שום מטרה כזאת. למעשה היהדות היא דת מאוד מצומצמת ומאוד ייחודית, שמי שרוצה לבוא אליה צריך להתחנן כדי להיכנס אליה. אתה יודע, כדי לעשות גיור ליהדות צריך לבקש 3 פעמים לפחות. כי אנחנו רוצים רק מי שבאמת הנשמה שלו יהודית. אנחנו לא מעוניינים להכניס את כל הגויים אלינו. יש שושלת אלוקות שהיא סומנה, ומי שנמצא נולד עם הגנים האלה של היהודי, הוא חלק מזה. ואנחנו רק רוצים לתת ליהודים את התורה שלהם חזרה, להבין את האלוקות, להבין את בורא עולם, להתקרב אליו בעצם, ולהסביע את הנשמה הזאת, שרק רוצה את הקרבה חזרה לבורא. זאת אומרת, אם היינו מרגישים את הנשמה, היינו יודעים כמה היא רוצה לחזור חזרה לבורא, לנוק מהאורות שלו, להרגיש חזרה את האורות בנשמה, ולא את החומר, לא את החומר. אנחנו במרדף אחרי הדברים הלא נכונים פה.
אני מקבל פה תגובה מאחד מהמאזינים שלנו ששמו יגאל, והוא שואל, אולי היא יכולה לומר לנו דרכי גישה אל אותו, מה, מה, אל אותו, איך מגיעים אלייך?
איך מגיעים אליי? קודם כל, אני חלק מצוות רדיו סול, וככה פגשתי את בן, אז ככה שיש לי כל יום ראשון תוכנית שנקראת מחשבת הבריאה. כל התוכניות נמצאות ברדיו סול, גם בדף של רדיו סול, בפייסבוק, וגם בדף באינטרנט, ויש לי ערוץ יוטיוב מאוד פורה וגדול, ויש לי קהילה שנקראת הקהילה הקוונטית, רק תחפשו אותי, רחלי רביב גרינברג, והכל יקפוץ לכם. תודה על השאלה.
אוקיי, אני מקווה שיגאל שמע את זה. נחזור רגע לשאלת השאלות. האם לדעתך הקרבה לאל עוזרת לאדם? גם תסתכלי, גם בתשובתך תסתכלי על הפן האישי שלך וגם על הפן המקצועי.
בהחלט, ואני רוצה דווקא להביא משהו שדוד שלי אמר. דוד שלי הוא חילוני ולא מאמין שיש בורא לעולם, ויום אחד היה לנו איזה דיון כזה והוא אמר, אתה יודע, את יודעת, לדתיים ממש כיף וקל, כל דבר שלא מסתדר להם בחיים הם זורקים על בורא עולם, כל דבר שיש להם איזושהי בעיה הם אומרים, אה, זה בורא עולם, הוא יפתור אותם מזה. זאת אומרת, האמונה אצלהם זה כלי עזר נורא חזק, אבל לי אין את זה, אני יכול להסתמך רק על עצמי. ואז אמרתי לו, וולקאם, אתה מוזמן לבוא ולהאמין גם. אז בוודאי שזה עוזר לנו, שזה עוזר לנו לדעת שיש תכלית לעולם הזה, שיש מטרה, שדברים לא קורים במקרה. ברגע שדברים קורים במקרה, אז יש הרגשה של יו, יענישו אותי ומה יקרה לי, ואולי אני אקום בבוקר ותהיה לי איזה תאונה. אבל תאונות לא קורות סתם. יש איזושהי תוכנית שאנחנו חווים פה, ויש דברים שאנחנו צריכים ללמוד. וברגע שאנחנו מתקרבים, ככל שאנחנו מתקרבים לבורא, אנחנו רואים את זה, אנחנו מבינים את זה, אנחנו מבינים את הטוב שהוא עושה לנו, אנחנו רואים את השגחה פרטית בחיים שלנו, של כולנו. וזה מתבטא בהמון המון דרכים, אבל בעיקר זה מתבטא באורות לנשמה. ככל שאנחנו מתקרבים, אנחנו מקבלים יותר אורות, תחושה של הערה, של הכל טוב, של סיפוק פנימי והתפתחות אישית.
ולפני סיום, רחלי, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב? בקצרה, כי זמננו תם.
כן. פשוט לקחת את הראייה הטובה. כל דבר שאין רע יורד מהשמיים. הבורא הוא טוב ומטיב. התפקיד שלנו פה כבני אדם זה לראות את הטוב בכל דבר. אם אנחנו נצליח לראות את הטוב שיוצא מהדבר, אז אנחנו הרבה פעמים נצא ממצבים נפשיים מאוד מורכבים על ידי ראיית הטוב. זאת אומרת, ראיית הטוב היא מה שעוזר בעצם גם להתקרב לבורא, גם לתקן את המידות, וגם לנו באופן אישי, להיות שמחים ומאושרים, להרגיש סיפוק בחיים.
תודה לך, חלי רביב גרינברג, על שיחתנו המרתקת. נשתמע באולפן בתקופה, בימים הקרובים. ולכם, מאזינות ומאזינים, הערב המשכנו בשידור שלישי בסדרה האדם והאל והסבל באמונה. בשבוע הבא, ביום רביעי בין 5-6, נקדיש את השעה ליום השעה הבינלאומית, ונדון עם פרופסור משה צימרמן בנושא השואה כתמרור מוסרי וערכי לעולם. הצטרפו אליי, יהיה מעניין. ולכינוח נשמע שיר נוסף של ישי ריבו, לשוב הביתה. בתפילה שהחטופות והחטופים כולם יחזרו לביתם בעסקה הנוכחית. תודה לצוות ההפקה ובראשם שוקי והטכנאי אבנר. ערב טוב מבן שפט, תחקיר, עורך ומגיש. שלום שלום ויהיה שלום.
הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת, חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא, אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו, כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח. אז מאחת, אם כבר לקחת, אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת, אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא הצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו. טוב הכל התגבר לשוב הביתה. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה, לא לחפש מקום אחר. הגיע הזמן להשתנות, גם אם פספסנו תחנות, אפשר לרדת, יש רכבת חזרה לשכונות. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכל וסולח, מוכל וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמיו את הכוח לתקן ולשוב אליו. אז מאחת, אם כבר לקחת, אז לקחת בשביל לתת. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב, ואם לתת, אז כבר לתת מכל הלב. הכל אפשר רק אם נרצה, המחפש תמיד מוצא, גם אם הוא נמצא אישה מרחק בקצה. דלתות שמיים לא ננעלו כשהבן קורא אצילו, אבא שבשמיים מגיע אפילו. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב. אפילו שעשינו משהו רע, הוא מוכן וסולח, מושיט ידו לעזרה ונותן ברחמה את הכוח לתקן ולשוב אליו.